טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ה' בנתיב התורה, מהמקום שבו עצרנו אתמול, בסוף כף ד'. מהר"ל מותח כאן בשורות הבאות שאנחנו נדלג עליהן, כי תוכלו לקרוא את זה בעצמכם. הוא מותח ביקורת מאוד קשה וחריפה על הדור שלו, שלטענתו הוא דור שכבר בזמנו לומד שלא לפי הסדר הנכון, ושלא על מנת לזכור את מה שהוא לומד, ולכן הוא רואה הרבה חולשות בדור. הוא אומר את זה על הדור שלו. לא, אנחנו מדברים על לפני 400 שנה יותר, אז מה אנחנו צריכים להגיד? אבל יש פה איזושהי נקודה מרכזית שאני רוצה שנראה ביחד. בדף כ"ה בעמודה השמאלית, כ-20 שורות מן הסוף, תודה רבה, הוא טוען שעיקר התוצאה של הגישה הלא נכונה ללימוד תורה, הגישה הלא נכונה בכלל לעיסוק בתורה, התוצאה העיקרית והחמורה תהיה דווקא במעשים. כלומר, לפי המעשים שבבני אדם, אתה יכול להבין בעצם מהי המדרגה האמיתית שלהם בתורה. אז נראה את זה בסוף. אנחנו בדף קפה, בסוף, כ-20 שורות מן הסוף. ואני אומר, שכל אשר נראה החיסרון ותקלה, הכל מתחדש מזה, ועיקר שדבר זה גורם סילוק המעשים ויראת שמיים מן הדור הזה. כלומר, אתה רוצה לדעת מה בעצם יהיו התוצאות החמורות של המצב הזה, שלא לומדים תורה כמו שצריך, לפי הסדר הנכון ובהתמדה, הוא בשינון, הוא ברצון להפנים את מה שלומדים, אני אגיד לך איך אתה תראה את זה. אתה תראה שהמעשים של בני אדם, הוא מתכוון כמובן לאלה שעוסקים בתורה, אלה שלא עוסקים בתורה, אז בכלל אפשר לבוא בטענות אליהם. אבל המעשים של אלה שעוסקים בתורה, ויראת שמיים שלהם היא פחותה. עד שלא נמצא בכלל, ככה הוא אומר, עד שלא נמצא יראת שמיים. כי המעשים כבר אמרו במסכת קידושין, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. וכאן המהר"ל רוצה להסביר את הביטוי הזה. גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה. ואין הפירוש כמו שמבינים. כי כאשר לומד תורה, ידע אחר כך לקיים התורה על ידי שלמד תורה. וזה אינו, כי בשביל כך אין גדול התורה. אז קודם כל המהר"ל מתחיל ב... להסיר את הפירוש הלא נכון לביטוי הזה. גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז יש שרצו להבין ככה. למה התלמוד הוא חשוב? בגלל שאם אדם לא לומד, הוא לא יודע מה לעשות. ואם כן, התלמוד הוא מאוד חשוב. כי בזכות שאדם לומד, עכשיו הוא יודע איך לקיים את המצוות. אומר המהר"ל, פירוש לא נכון. למה זה פירוש לא נכון? למרות שבמציאות זה נכון. בגלל שזה לא מסביר את המילה גדול. כלומר, הרי מה חידשת? חידשת שכדי לדעת מה לעשות צריך ללמוד מה לעשות, הרי זה פשיטה. בשביל זה לא היינו צריכים את רבותינו בגמרא במסכת קידושין. אם אדם רוצה להשתמש במכונה, הוא צריך ללמוד להשתמש במכונה. אחרי שהוא ילמד להשתמש במכונה, אז הוא יודע להשתמש במכונה. מסקנה, חשוב ללמוד איך להשתמש במכונה. אז בשביל זה צריך גמרא. אומר המהר"ל, זה ודאי לא הפירוש הנכון. כשחכמים אמרו, גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה, הם לא התכוונו שחייבים כדי להגיע לידי מעשה ללמוד, כי אחרת אתה לא תדע מה לעשות. הרי זה פשיטה, אין בזה שום חידוש. אם אדם אומר, אני לא יכול להניח תפילין לפני שאני לומד להניח תפילין, זה באמת לא חידוש כל כך גדול. או אם אדם יאמר, אני לא יודע ליטול ידיים לפני שלמדו אותי ליטול ידיים, אז באמת הוא צודק. אבל בשביל זה אני לא צריך שיאמרו גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. על זה לא אומרים גדול תלמוד. אפשר להגיד את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. כדי לעשות, יש ללמוד מה לעשות. האמת שלא אפילו צריך להגיד את זה. בשביל מה להגיד את זה? הרי מה ההבנה? מה ההבנה? שהאדם יעשה בלי שידע מה לעשות? אין את זה. זה אין ההבנה כזאת. לכן אומר המהר"ל, לא לזה התכוונו חז"ל. כשהחכמים אמרו גדול, הם התכוונו לחשיבות התלמוד. הם לא התכוונו לצורך המעשי של הלימוד. יותר מזה. זה לא נקרא תלמוד. לא רק, לפני שאתם תסבירו מה זה בעצם גדול תלמוד, צריך להבין עוד יותר מזה. כשלומדים על מנת לעשות, זה נקרא לעשות. זה לא נקרא ללמוד. אתם מבינים? זה ההבדל בין גמרא לבין שולחן ערוך, לימוד הלכה. זה לא אותו דבר. ללמוד לימוד גמרא זה נקרא תלמוד. לימוד הלכה זה לא נקרא תלמוד. זה נקרא מעשה. אדם רוצה לדעת איך לקיים את המצוות, פותח שולחן ערוך, או ספר הלכה הנצרך והנדרש. וממה שהוא לומד, הוא עובר לידי מעשה. זה נקרא מעשה. במעשה יש שני חלקים. יש את החלק הלימודי של המעשה, ויש את החלק, זה נקרא החלק העיוני שבמעשה, ויש את החלק המעשי שבמעשה. אבל כל זה נקרא מעשה. זה עדיין מעשה. זה לא תלמוד. תלמוד זה לימוד לשם לימוד. זה משהו אחר. לכן, להגדרת תלמוד, יש הגדרה מאוד מדויקת, מה זה תלמוד. זה אותו לימוד שאנחנו מוצאים בגמרא, שאנחנו מבררים את עומק המחשבה שיש בתורה שבעל פה, על ידי בירורים, סוגיות, קושיות, תירוצים, דעות, מחלוקות. זה עוד לא המעשה. אתה חייב ללמוד את כל הדעות, גם אם זה לא למעשה. זה כרגע לא הנושא. איך נפסוק הלכה? בהתחלה, מי שמתחיל ללמוד גמרא, הוא בטוח שהוא יוצא משיעור גמרא, הוא כבר יודע בדיוק מה לעשות. זה כמובן לא נכון. וגם כשאתה לומד תלמוד, אתה לאו דווקא לומד דברים שהם הלכה למעשה. בשבילך לפחות. כשאתה לומד בבא קמא, ואתה לומד בבא מציע, לומד בבא בתרא, אתה לומד הרבה סוגיות שהן לא קשורות אליך. אז מה קרה? אז למה אתה לומד את כל הלימוד הזה? למה אתה לומד את הש"ס? למה אתה לומד את הגמרא בעיון? עם רש"י ותוספות וראשונים ואחרונים וקושיות ותירוצים ופלבולים. בשביל מה אתה צריך את כל זה? על מה? בשביל מה? או, יופי. סוף סוף שואלים, בשביל מה? אתם מבינים? כשאדם לומד על מנת לקיים קיצור שולחן ערוך, אז בעצם הוא עוסק במעשה. הוא לא עוסק בלימוד. זה חלק מן המעשה הלימוד. כי ככל שאתה תלמד יותר, אתה תדקדק יותר במעשה. לא תלמד מה לעשות, אז לא תעשה, או תעשה לא נכון. אבל זה עדיין לא נקרא תלמוד. לא, על זה חכמים באו להגיד, גדול תלמוד. שהתלמוד מביא לידי מעשה. מביא לידי מעשה. אז זה צריך להבין מה באמת כוונת חז"ל בזה. זה משהו אחר. מה רצית להגיד? נכון. כשאומרים גדול תלמוד, הסימן שבדבר הזה, התלמוד הוא באמת העיקר. אם אתה לומד על מנת לעשות, אז יוצא שהלימוד כאן הוא רק אמצעי כדי להגיע לידי מעשה. אתה צודק. המטרה זה באמת המעשה. מי שלומד הלכה, כן? מה שבאמת מעניין אותו, זה מה שהוא הולך לעשות. אבל זה לא עצם הלימוד. העיקר שאני יודע מה לעשות. אם אני יכול לקצר, אז נקצר. יש קיצור שולחן ערוך, אין קיצור תלמוד. כן.
יש הבדל במשפט הזה של חז"ל בין דברים שהם טכניים ובין דברים שהם לא, שזה יותר הנהגות, התנהגויות, מידות, או שזה הכוונה משנה ככה.
הכל כתוב פה. הגדול תלמוד זה כולל הכל. אבל אומר המהר"ל, הנה הפירוש הנכון. אבל הפירוש הוא כי התורה היא פועלת שיצאו המעשים לפועל. התלמוד שמדובר עליו כאן זה לא תלמוד שמלמד אותך פרטי העשייה. זה התלמוד שבונה את הבניין הנפשי באדם, שמכונן בו את הרצון לעשות. לזה התכוונו כשאמרו גדול תלמוד. גדול תלמוד כי הוא נותן באדם דבר גדול. ומהו הדבר הגדול? זה הרצון. גדול תלמוד. שהתלמוד מביא, כלומר, התלמוד מחולל באדם מהפך כזה, מציאות כזאת, התעוררות נפשית, שהיא מזרזת את האדם לעשות. מה לעשות? כל מה שצריך לעשות, מצוות, מעשים טובים, טובת הפרט, טובת הכלל, מסירות נפש. זה הכוח הכללי של התלמוד. זה בא בסופו של דבר לידי ביטוי במה שאדם יפעל בעולמו. במכלול פעולות האדם בעולמו. אבל זה שלא שאתה דווקא, בואו נסביר את זה עוד יותר. ייתכן שאתה לומד בכלל סוגיה, שכרגע היא לא עסוקה בהנחת תפילין, וכשאתה למדת כמו שצריך היום, אז בך יש המון יראת שמיים, והמון רצון גם להניח תפילין. כי אתה בכלל רוצה לעבוד את השם כמו שצריך. זה לחולל מהפך כולל באדם. גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה, לכל מעשה, לכל מעשה שנצרח. אז פעם זה יקיים מצווה כזאת, ופעם זה יקיים מצווה אחרת. התלמוד זה דומה למה? זה דומה באמת משהו כמו שכתוב בתחילת פרשת האזינו, שהתורה היא כמו מים, היא כמו גשם וכמו טל, שהם מפרים את האדמה, ואחר כך אתה רואה המון, אחרי שעובר החורף ומגיע האביב, כן, שמור את חודש האביב, פתאום אתה רואה שהמון דברים צומחים. מה קרה? מאיפה זה יוצא כל זה? מה זה מאיפה זה כל זה? כי כל מה שעבר על האדמה במשך תקופת החורף, זה יפרע אותה. אז עכשיו הייתה תקופה שבכלל לא ראית את זה. זה היה תמון בתוך האדמה, אבל המים נכנסו, חלחלו, והרטיבו את האדמה, וגרמו לתהליך כולל של הצמחה. אז בדיוק אותו דבר. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, תיזל קטל אמרתי, כסעירים עלי עשב, כרביבים עלי דשא. זאת אומרת, התורה שלי נכנסת בך, בתוך הנפש שלך, והיא מתחילה להצמיח בך כוחות של טוב, כוחות של צמיחה נפשית, מוסרית, רוחנית, שבסוף, ברור שאתה תגלה את זה במעשה. אתה לא יכול שלא לגלות את זה במעשה. הרצון שלך לעשות את הטוב הוא כל כך חזק, הוא כל כך גדול, זה כמו שהאדמה שאגרה את כל הכוחות האלה, היא לא יכולה שלא להצמיח. היא לא יכולה שלא להוציא לפועל את כל מה שתמון בה. היא חייבת לעשות את זה. אז זה אותו דבר. אדם שעוסק בלימוד תורה כמו שצריך, זה מצמיח בנפשו את כל כוחות הטוב שתמונים בו, שחבויים עמוק בתוך ערכו. ובדום, הנה זה הכל יוצא. גדול תלמוד. שבסוף אתה תראה שהתלמוד בבלידי מעשה, לא כתוב לידי הלכה כזאת או הלכה כזאת. באופן כולל. הנה הוא מסביר, אבל הפירוש הוא כי התורה היא פועלת שיצאו המעשים לפועל, ולא יישארו אצל האדם בכוח, רק בכוונות טובות, רק ברצון טוב כזה דיפוזי, רצון כזה שהוא מדולל ומדולדל. לא, רצון מאוד חזק, רצון שמסוגל להתגבר גם על כל הקשיים. זה העניין, כמו שהאדמה, אתה רואה שהיא מצליחה להצמיח צמחים למרות שכבה עבה. איך הצמחים בוקעים את כל השכבה הזאת? ולפעמים הם בוקעים אפילו אבנים. פלי לפלאים, מה קרה? כוח אדיר, שום דבר לא עוצר את הצמיחה. כי אחרי שהתורה נכנסה עמוק בנפש האדם, כל המכשולים, כל הקליפות, כל המעצורים, הכל פורח וצומח. כי כל שכל הוא שפועל בגשמי. ככה זה דבר אמיתי. מדובר על השכל, כמובן הגדול, על השכל הנבדל שדיברנו עליו. כי כל שכל הוא שפועל בגשמי. ולכן הוא יצליח להבקיע את כל המחסומים ואת כל המכשולים, כמו בדיוק האדמה שמצמיחה את כל הצמחים האלה שעוברים את כל המכשולים. ולכך התורה שהיא שכלית פועלת באדם הגשמי, שיצאו המצוות שבתורה לפועל. אבל המצוות האלה איפה הן היו מונחות בעצם? הן היו מונחות בנפש האדם. התורה היא גורמת להציץ, היא גורמת להציץ את הכוחות הפנימיים האלה, ולגרום שיציצו מכל הכיוונים. פתאום אתה רואה שהאדם הופך להיות פעיל כזה, ועושה, ומשתדל. כל זה בא מזה כוח התורה, ומפני שהתורה היא עילה. הוא פועל למעשה המצוות, כמו שאמרנו, בשביל כך אמר גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, כי התורה היא עילה, עילה זה סיבה, פועלת. כלומר, אומר המהר"ל, אל תחשב שהתורה זה רק מילים ומשפטים וסיפורים יפים. כשהתורה נכנסת באדם, היא כוח עצום. השם עוז לעמו ייתן. זה לא משאיר את האדם אדיש. זה פועל, וזה פועל ככוח חזק מאוד. זה מחולל מהפכים. זה לא משאיר את האדם במקום שבו הוא היה. תבוא ותגיד, לא מרגישים, נכון? באותו רגע לא מרגישים. אבל עם הזמן אתה תרגיש בדיוק כמו שהמים האלה שנכנסו לתוך האדמה, ואחרי כמה ימים של גשמים, אתה רואה שזה צומח מכל הכיוונים. זה כוח פועל, זה מה שהוא אומר. כך אמר גדול תלמוד תורה שמביא לי למעשה, כי התורה היא עילה פועלת. זאת אומרת, אל תחשב שאחרי שאתה למדת תורה, אז עכשיו זה נח בתוך הנפש שלך. זה בכלל לא נח שם. זה ממשיך, וזה ממשיך לפעול, וגם בזמן שאתה ישן, ובזמן שאתה לא מודע, ובזמן שאתה לא חושב על זה, זה ממשיך לעבוד. מעצמו זה ממשיך לעבוד. וידוע כי העילה גדול מן אשר הוא עלול. עכשיו הוא בא להסביר מה זה גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. העילה זה התורה. זה דבר גדול מן העלול, כלומר ממה שיצא מן העילה. כלומר המעשה הוא בעצם תלוי בתורה. לא התורה תלויה במעשה, אלא המעשה תלוי בתורה. עילה זה סיבה. עלול זה התוצאה. סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה ותולדה. עילה ועלול. התורה היא הסיבה, היא העילה, והעלול זה התולדה. התולדה הוא הפועל היוצא מן העילה. כן. מה שמתאים להגיד פה זה תלמוד תורה כנגד כולם, של אין הכוונה תלמוד תורה כנגד כולם, שהכוונה חוץ מתורה לא צריך להתעסק בכלום. הכוונה שתלמוד תורה הוא בעצם שקול כנגד הכל, כי הוא באמת הכוח הראשון שמביא לכל. זה הכוונה תלמוד תורה כנגד כולם. התלמוד תורה זה הכלל. כל המצוות והמעשים שיעשה הם הפרטים הנולדים מן הכלל הזה. וזה מה שיגבע בעצם את ערך המעשה. יש הבדל מאוד גדול בין מעשה למעשה. לפי מה? לפי גודל התלמוד. אז יש תלמוד כזה כולל שמעורר באדם את הרצון הכולל לפעול את הטוב. אחר כך זה מתפרט. לפי האדם, לפי המקום ולפי הזמן. אבל מה שהתורה מבקשת מן האדם זה באופן כולל לרצות לעשות את הטוב. במסכת ברכות אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה שמע לפרשת והיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. כן. כלומר, מה מיוחד בפרשת שמע? שמע עניין התלמוד. ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלתך בדרך, שבוך ובקומך, ושיננתם לעיניך. יש עניין התלמוד. עניין המצוות, זה יהיה הפועל היוצא. אם אתה, כן? באמת ככה גם מתחילים אצל ילדים. אצל ילדים, מתחילים בחינוך לתורה, לפני שמתחילים בחינוך למצוות, כידוע. נכון? כשבנו יודע לדבר, אביו משוחח עמו בלשון הקודש, ומלמדו תורה ציווה לנו משה, ושמע ישראל, בן 5 למקרא, בן 10 למשנה, בין 13 למצוות. כלומר, ברור שגם חינוכית, ההדרכה היא שקודם כל מתחילים בתלמוד, ולאט לאט מגלים לאדם, לילד, שזה בא לידי ביטוי גם במעשה. אבל קודם כל, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת החכמים, זה מה שמקדים את הכל. כדי שאחר כך יהיה לו רצון לעשות את המצוות. אבל אם אתה מתחיל את החינוך במעשים, אין לו רצון. אין על המעשים הזה על מה להסתמך, על מה הם בנויים, מכוח מה הם יבואו. כן, כן, בבקשה. מה זאת אומרת? תן דוגמה.
לימוד אמונה
הוא בדיוק בשביל זה. בדיוק בשביל זה. כל לימוד אמונה זה כדי שהאדם יקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. זה המטרה של כל לימוד אמונה. כל המטרה של לימוד אמונה זה לחזק באדם את הרצון של דבקות בשם. כי אם האדם לא יהיה לו הרצון לדבקות בשם, למה יעשה את המעשים האלה? ודאי. ולכן התלמוד הוא גם מלא לימוד אמונה. מה כל האגדות שבשס? למה נועדו? תסתכלו, המסכת הראשונה בשס, מסכת ברכות. כן? תסתכלו כמה המשקל שם יש בין הלכות לבין אגדות. כמה דברי חז"ל יש שם שקשורים לעניין של עבודת השם, אהבת השם, יראת שמיים, ויש שם אגדות מאוד מאוד עמוקות, שעוסקות בדברים מאוד 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 גדולים, ואפילו מאוד פנימיים. יש במסכת ברכות אגדות שהן ממש סודות של תורה. אז הרבה פעמים עוברים על זה, כי זה המסכת הראשונה. אבל אחרי שלומדים את זה בעיון, אז רואים בכלל שבמה חכמים התמינו במסכת הראשונה בשס, התמינו סודות האמונה יותר גדולים. למה? כי זה באמת, זה השער. זה השער לשם. צדיקים יבואו בו. איך אתה, מה זה ברכות בכלל? מה זה ברכות? ברכות זה להכיר שיש השם, שיש בורא לעולם. שכל מה שבא לאדם זה בא בהשגחה, והאדם צריך להכיר בזה, ולהודות בזה, ולברך את השם, ולהיות קשור אל השם. אז זה כל מסכת ברכות. תסתכלו כמה זה מלא שם. אין כמעט שורה במסכת ברכות, שאין שם אגדתות, ודברים מאוד עמוקים, והדרכות של חז"ל, איך ניגשים בכלל לתורה. ברור שלימוד אמונה זה בדיוק נועד לדבר הזה. אלא שאם הדורות יתברך שצריכים הרבה מאוד לחזק את האמונה באנשים. אז לכן רבותינו הגדולים, הם התחילו לכתוב ספרי אמונה. אמונות ודעות של רס"ג, הכוזרי של רבי יהודה לוי, מורה נבוכים של הרמב״ם, ספרי המהר"ל, ספרי הרמח"ל. למה? כי הם הבינו שעם הזמן צריך עוד יותר ועוד יותר לחזק את הרצון אצל האדם. כי ברור שכשיש החלשה באמונה, יש החלשה ברצון. ומה אומר המהר"ל? אתה תגלה את זה, אתה תראה שבמעשים תהיה ירידת הדורות. אתה תראה את זה, אתה תראה שבסופו של דבר יהיו אנשים שאפילו ילמדו תורה ולא יהיו מתוקנים במעשיהם, ואפילו לא ביראת שמיים שלהם. איך יכול להיות? בדיוק בגלל זה. כן.
ניקח נניח אדם שהוא לא מתורה, לא לשמע, לשם כבוד, או כל הדברים האחרים שלנו שלא לשמע. זה עדיין פועל עליו. איך זה פועל עליו? אדם שהוא
מחתחיל
עליו,
לא לשמע. זה פועל עליו. כן. זה פועל עליו. ברור שזה פועל עליו. תלוי מאוד, כשאנחנו אומרים לא לשמע, יש בזה מדרגות. קודם כל, צריך לדעת שלא לשמע זה לא תחנה סופית. גם כשאדם לומד לא לשמע, הוא צריך לדעת שיש לשמע. זה מפורש. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמע. שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. סימן שמה? שהמטרה זה להגיע ללשמע. ככה כותב הרמב״ם מפורש. אבל זה בדיוק הבעיה. בדיוק הבעיה. שהלא לשמע שם, אין לו שום מטרה להגיע לשמע. אם אדם עוסק בתורה ובמצוות שלא לשמע, כמו שמסביר הרמב״ם, שבהתחלה אתה מחנך את האדם בדרגות ביניים. אבל מי שמלמד ומי שמחנך בדרגות ביניים, הוא יודע שיש לשמע, רק הוא יודע שכרגע האדם לא נמצא במדרגה הזאת. אז בהרבה סבלנות הוא מוביל אותו לשם, כי זאת כוונת המחנך, כי הוא בכלל מודע לדבר הזה שיש דבר כזה לשמע בתורה, שאין כוונה לעצור בלא לשמע. ובכלל יש הבדל מאוד גדול של לא לשמע שמטרתו היא להגיע ללשמע, ולעומת מדרגה של לא לשמע שהמדרגה של המטרה שלה זה להגיע זה לעוד יותר לא לשמע. יש לשמע שהמטרה היא עוד יותר לא לשמע, לא מספיק הלא לשמע הזה, עוד יותר לא לשמע. מלא מישהו יבוא ותשמע, אני לומד כדי לקנות מקצוע, זה לא לשמע, זה לא לשמע, נכון? אז אבל מי אומר, אתה תלמד, תלמד מקצוע, ותוך כדי שאתה תלמד את המקצוע, אתה גם תבין שכל מה שמספרים לך זה רק סיפורים שהם באמת לא שום משמעות. זה רק פולקלור. נו, אז זה לא לשמע, זה עוד יותר גרוע מלא לשמע. כי זה לא לשמע שמוביל ללא לשמע. עוד יותר גרוע מזה. לכן תוספות בשס, כל פעם שהמאמר הזה מופיע, אז הוא דואג ותורח להסביר שיש הבדל בין לא לשמע ללא לשמע, כי אחרת יש סתירה.
גם לגבי מה
שהרב
אמר, וגם לגבי הפרשת השבוע, לא פרשת השבוע תרומה ותצווה, קשה לי אם זה בתור אחד ש... אני מנסה לדמיין, האדם שהוא גם אם מתחיל ככה את הלימוד תורה שלו, אבל לתורה יש כוח. איך הוא נשאר בלא לשמע? כי גם אמרת, כמו הגשם שיורד על האדמה, צומח. המים עוד הם פועלים ומצמיחים מהאדמה. וגם לפי פרשת שבוע, גם השל אותה אור ונגע במזבח, ניתר.
ואם המים יורדים על חול, שעל שפת הים, מה צומח? זה ההבדל. זה ההבדל. אתה צודק. אם אדם בא בתמימות, והוא קולט את התורה, והוא לא יודע בכלל מה זה תורה, אבל הוא בא בתמימות. נכון שבהתחלה הוא לא מבין בכלל לאן זה מוביל. הוא לא יודע לאן הוא יגיע עם זה. אבל הוא בא, מכבד את התורה, מעניין אותו תורה, חבר'ה לומדים תורה, מה שאתה רוצה, אבל בתמימות. אז הוא באמת אדמה שבאותו רגע שהמים האלה, מים לנפש עייפה, יבואו ויכנסו, אז באמת זה יצמיח דברים גדולים. אבל אם אדם מראש עושה את עצמו כחול, אז זה באמת עלול לא להצמיח הרבה דברים. זה בדיוק העניין, זה לא כל כך פשוט. זה גם מאוד תלוי במי משקה. אני, כשאני מדבר על גשם, ואני מדבר על טל, אני מדבר על ריבונו של עולם שמשקה. אבל כשאדם לומד תורה, צריך גם להיזהר ממי הוא לומד תורה. כי התורה הזאת, היא עוברת דרך צינור מסוים. אז השאלה גם מי הפועל את הכוח של התורה. יש הבדל בין מי שפועל. למה המשנה הראשונה במסכת אבות עוסקת בסדר מסירת התורה? מה קרה? פתאום המסכת שכולה מוקדשת לתיקון המידות בשס, כולה. במה היא עוסקת? תיקון המידות. איך להיות חסיד. בסדר? יופי. משנה ראשונה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. ישוע לזקנים, זקנים לנביאים. אני באתי ללמוד תיקון מידות. אתה מלמד אותי היסטוריה? אז זה שיעור במבוא לתורה שבעל פה? מה זה? מה זה המשנה הזאת? אלא זה מה שבאו להגיד. חביבי, זה לא מספיק מה התורה שאתה לומד. חשוב גם ממי אתה לומד את התורה הזאת? ממי אתה מקבל את המים האלה? מי מעביר אליך את אותם מי עדן שישקו אותך? לכן המשנה הראשונה במסכת אבות באה לתת עזרה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים, נביאים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. יש פה סדר של מסירת התורה. על פי זה התורה תפעל את מה שהיא צריכה לפעול, בדיוק בקשר לשאלה שלך. אחרת התורה לא תפעל את מה שהיא צריכה לפעול. בוודאי. בטח. שמה חיים, שמה מוות. חכמים כבר אמרו את הדבר הזה. בוודאי. אם מי שבא ללמד אותך, הוא בא ללמד אותך במטרה, באמת, לרוקן את הדברים מכל תוכן, ומכל ערך, ומכל קודש, וגם הוא לא מזדהה בעצמו עם הדברים שהוא מלמד, וההתנהגות שלו היא הפוכה ממה שהוא מלמד. נו, אז מה יהיה? אז מה אתה חושב שזה יפעל? אתה חושב שהמים האלה ישקו? אז במקום שזה הופך להיות מים תאורים, זה עלול להיות הפוך. אז לכן זה לא תמיד פועל. יש לזה חשיבות לכל הדברים האלה. איך זה בדיוק עובד על האדם. אז לכן אומר לנו המהר"ל, תבין טוב, בסופו של דבר, התורה הזאת היא פועלת באדם. ודבר זה שייך לומר כאשר התורה היא עמו ואצלו. כי כל דבר הוא פועל במה שהוא אצלו. ולכך אמר הכתוב, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבביך לעשותו. כי כאשר התורה קרוב אליך, שהיא בפיך, שאתה חוזר עליה תמיד, ולכך היא תמיד גם כן בלבביך. דבר זה גורם שתהיה התורה נעשית בפועל, כמו שפירשנו למעלה דברי חכמים. וכאשר נתרחקו מן התורה, שאין התורה עם האדם, אין כאן מעשה המצוות, כמו שהוא נראה בדורנו. כי התורה לא מעסיקה כל הזמן את האדם, לא בפיו ולא בלבבו, ולכן יש קושי בלעשותו. ככה אומר המהר"ל, שזה מטרת הפסוק הזה, כי קרוב אליך, הדבר צריך להיות קרוב אליך. זה מה שצריך למלא לך את המוח ואת הלב ואת הפה ואת הדיבור ואת החיים שלך, זה מה שבסופו של דבר יגרום שהמעשים יהיו מתוקנים. כי התורה היא כל הזמן נוכחת, אז היא כל הזמן פועלת. אבל אם אדם מסיר את זה מליבו, מסיר את זה ממוחו, אז ברור שהמעשים יסבלו מזה חולשה גדולה מאוד. כן? יש פיזור הדעת ויש פיזור הלב. כן, יעקב? מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. נכון. למה? כי אם אתה מקבל את דבר השם, למה השם יקבל את דבריך? הרי מכוח, מה שאתה צריך להבין, יש שתי פעולות, אחת מלמעלה למטה, זה התורה. יורדת אל האדם כמו הגשם שמשקה את האדמה, נכון? האדם הוא אפר מן האדמה. אז התורה משקה אותו. מתוך זה יש אחר כך עלייה חזרה מן האדם כלפי הבורא, זה התפילה. אבל אם שום דבר לא ישקע את האדם, יש קושי כמובן לעלות חזרה כלפי הבורא. כן, למדנו את סוד התורה. תורה היא דבר פועל, היא דבר פעיל מאוד באדם. מה צריך לדאוג לזה? שתורה תיכנס נכון לאדם, כדי שהיא תפעל אצלו. טוב, שבת שלום.